החיים עם הסופר חיים ולדר. מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר בעוד תוכנית של עצות מהחיים. אנחנו עם אורי כהן הטכנאי ועם שלום פולק. היום מתחיל לא טוב עם פטירתה של סיוון מלכה מאלעד. הייתי צריך ללכת בשמונה בבוקר לספר לילד בן 13, יחיאל שמו, שאמא שלו נפטרה, ושהוא לא ידע בכלל שהיא הייתה חולה. שלושה ימים הוא ידע, הייתה חולה שנתיים וחצי. הבקשה שלה הייתה שהילדים שלה לא ידעו, שלא ייכנסו למתח, שלא יתמודדו עם הפחדים ועם הקשיים. ואני רוצה להגיד לכם שהמלאכה הזאת היא המלאכה הכי קשה שיכולה להיות. וזהו, עכשיו עוד משפחה, חמישה ילדים יתומים, יושבים שבעה. ולא פשוט הדבר, אבא, חיים. מלכה, מי שמכיר אותו, איש מיוחד וחביב, ידיד שלי מאוד טוב. והיום היינו צריכים ללכת אחרי תקופה מאוד ארוכה, האמת היא שתקופה גם התמודדנו, אני עם בני והוא עם אשתו, וכעת הוא אלמן שצריך לגדל חמישה ילדים שהקטנה בהם היא בת שנתיים, הגדולה בת 16. אני דיברתי שם בהלוויה, הסבטתי קצת, אמרתי שבאמת הקדוש ברוך הוא הם לקח אישה אשת חיל שגמולתו טוב ולא רק כל ימי חייה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי לי אחי לבוקר, שהוא האבא של היתומים, והוא יעזור להם. וראש העיר, אני רוצה לציין פה את ראש העיר אלעד, רב ישראל פורוש, כל הלילה היא נפטרה בלילה, כל הלילה הוא הייתי בטלפון לראש העיר, זה מה שמעניין אותו באמת, כל הכבוד לו. היה מכל הדברים, גם מי יביא את המינטיבות, ומי ידבר עם הילד, ורב חננת שולק בבוקר ידבר איתם, וגם בבוקר, על הבוקר שש, על הקבר, אם היא רוצה להתקבר כאן, שם, זה לא יומן הדבר הזה, וגם זקה ישראל, שגם עזרו, בעצם עשו את הקבורה. אז באמת, חיים מלכה, משפחת מלכה, כל הילדים, שיר, יחיאל, דניאל, כל הילדים, באמת תהיו חזקים. אנחנו נקדיש לכם, יש לכם אבא חזק וגדול, כרחם אבל בנים, כן תרחם, השם עלינו. השם אלוקינו, אמור לצרותינו, די. לאחר השיר והפרסומות יהיה סיפור מאוד מיוחד.
Came to die. מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
והסירות עם מחלה מקרבך. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום שליטה.
כל אחד יתחזק באמירת אשר יצר. ובוודאי שבאמירת אשר יצר, שנאמר אותו, יזכנו הקדוש ברוך הוא, שהמגפה הזאת תיעצר מעלינו.
כולנו משתתפים במבצע זיכוי הרבים הענקי. חלוקת ברכת אשר יצר על מגנט מפואר לאמירה בכוונה שיופץ בבתי ישראל. קחו חלק במבצע והזמינו גם אתם מארז ברכונים במחיר עלות וחלקו לשכנים, חברים וקרובים. 03-648-1000. חייגו כעת, זהו צו השעה. 03-648-1000. מאור לנשמה.
שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בכשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
בשורה משמחת לציבור. ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-57-16-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-57-16-104.
חדש ובלעדי וחכם בטורנדו. סדרת מזגני סמארט בטכנולוגיית SQ, בצבע שחור מט, בשילוב מראה עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו. עשינו בשבילכם את העבודה. איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים, עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המהודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני, שמתאפשר לי להגיע ללימודי תואר במהירות בזק.
כן, גם דניאל נרשם למכינה המקוצרת במכללת מבחר, והתקדם ללימודי תואר בקרוב. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר, לתואר ראשון ולתואר שני, בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111.
בחסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
לפני שאספר את סיפורי, רציתי להודות לך על הסיפורים המחזקים. אני שולח את הסיפור שלי במינה ותחליט שהוא ראוי להיות בספריך. אז אני אתפרסם אותו ללא שמות של אנשים ומקומות. אני בעלת תשובה, לומדת במדרשייה, ובמקביל עובדת במשרד מאוד גדול וחשוב. המדרשייה שלנו היא מקום מאוד מיוחד, הכי טוב שיכול להיות, יש שם רבנים, מדריכות, ובעיקר את הרבנית שלנו שמנהלת את המקום, ודואגת לכל בת ובת שתזכה ללמוד מהי דרך התורה. דבר אחד העיב עליי, שנה אחרי שחזרתי בתשובה, כבר התחלתי לחפש שידוכים, אך לא מצאתי את הראוי. נפגשתי המון והסכמתי לוותר הרבה, אבל לא הגעתי למשהו שיכולתי לסגור עליו. זה כי באתי מרקע מאוד טוב, מבית שטיפח אותי, עשיתי כמה תארים, וחשוב היה לי לקבל בחור שלפחות נמצא קרוב אליי מבחינה הרמה והיכולות שלו. אני הבנתי שלא רק בעלות תשובה, יש להם בעיה בנושא. אז המשכתי לחפש, ובמקביל המשכתי לעבוד בעבודה המכובדת שעבדתי בה. במשרד שלי, מכיוון שהוא היה מאוד מסווג, היה מחלקת ביטחון, צוות ביטחון מאוד קפדני. עובדה שמקומת הכניסה, הייתי עובדת שם. העבודה שלי בקומת הכניסה, הייתי עובד שם כבר כמה שנים, השתדלת לא להרבות בשיחה מלבד ענייני עבודה. בצוות הביטחון היה אחראי שהוא היה אדם מבוגר בשנות ה-60 לחייו, בן אדם מאוד אגרסיבי, דומיננטי, בעל קול עווה ומפחיד. הוא נהג לשתף את חייו האישיים בקולי קולות, את כל עוברי האורח, וכל העובדים. והעניין הוא שהחיים שלו היו כאלה שהיה לו מה לספר. וזה הסתבך עם זה, ופה שכן התנכל לו, פה הוא נלחם את תנאי השכר, ושם יש לו עניינים במשפחה, הכל בשידור חי, שמות, פרטים, בלי שום צנזורה. כשזה היה קורה, אני הייתי משתדלת להתנתק, גם משום כבודו, וגם משום שרגשתי שלא נכון לי להיחשף לסיפורים הללו. מאז חזרתי בתשובה, השתדלתי לעבוד על מידת עדינות הנפש, להתנתק ממדיה ומעיתונים שמלעיתים מידע וחדשות שלא עושים שום דבר טוב לעדינות הנפש. היו לי דגמאות מצוינות כמו משפחתה של הרבנית, ילדים וילדות, זקים או טהורים שהיו מנותקים כמובן מאינטרנט וממחשב ומרדיו, אפילו מעיתונים לא מבוקרים. הם לא ידעו שום דבר מכל הזוהמה והלימות המתוארת בעיתונות. כשהשוויתי אותם לילדות שלי, הבנתי מה הפסדתי, שהייתי חשופה כל חיי לתוכניות טלוויזיה, לסרטים ועיתונים, שרק חיפספסו אותי ופגעו בעדינות הנפש שלי. יום אחד אני יושבת מול המחשב, ולפתע קיבלתי מייל מאחת החברות שעובדת באותה עבודה. הייתה שם בדיחה שמאוד הצחיקה אותי, אבל מאוד. אם זה חשוב לקוראים שלך, אני אפילו אספר כאן את הבדיחה. שתי חברות ישבו ושתו קפה. לפתע שפכה אחת מהם את הקפה על עצמה ואמרה, אוי, שאני נראית צבאה. נכון, אמרה חברתה, וחוץ מזה גם נשפך עלייך קפה. אותי משום הזה יצחיק יותר מכל בדיחה אחרת ששמעתי, אז פשוט התחלתי לצחוק כמעט ללא שליטה. מה שלא ידעתי, שהטיימינג של זה היה ממש לא במקום. כי בדיוק אז ידידנו, הממונה על ההבטחה, סיפר סיפור קורע לב, אחד מאותם סיפורים עצובים שסיפר מפעם לפעם, אודות עצמו ומשפחתו. למעשה, אם הבנתי נכון, הסיפור שלו היה הניגוד המוחלט של מה שאני קראתי במייל. אם הבדיחה שאני קראתי הייתה אחת המצחיקות ששמעתי, הרי שהסיפור שהוא סיפר היה אחד העצובים שהוא סיפר. ולכן הצחוק שלי על הבדיחה שקראתי, לא רק שלא היה במקום, הוא היה במקום הכי לא מתאים. באותו זמן כנראה הוא סיפר איזה סיפור עצוב מחייו האישיים, התעונן על מצבו, ואני צוחק את צחוק עליז, כמעט בלתי נשלט. כמובן שהשתחרר שקט בדממה. אני עוד צחקתי את הצחקוקים האחרונים שלי, אך השקט שהוטל פתאום גרם לי לעצור בחריקה את הצחקוק. הוא הסתכל עליי כמו שאחראי הבטחה מסתכל על מחבל פוטנציאלי. ואז זה בא. הוא פשוט התחיל לצרוח עליי ולתקוף אותי. הוא השמיץ אותי, השמצות נוראות מול כל העובדים בקומה, והיו הרבה. ואם זה לא מספיק, הרי לשם הצעקותיו נזעקו לקומה אזרחים, עובדים, כל מי שהיה בקרבת מקום, זכו לשמוע איזה סוג בן אדם אני, כמה נראית לב, כמה שונים אותי כולם. הצעקות שלו הרעידו את הבניין, ובטח את הלב של השומעים, שלא לדבר על הלב שלי. אחר ניסיתי להרגיע אותו, אמרתי לו, תפסיק, אני בכלל לא שמתי לב, מה קרה לך? הוא אומר, נמאס לי, תמיד מתנסית על כולם. אף פעם לא התייחסת למה שאמרתי כאן. אבל מכאן, לצחוק עליי, עוד דבר, על דבר כל כך עצוב שסיפרתי, איזה לב יש לך? מי גדל לדע כזאת בכלל? הוא ממש צרח אליי, ולא ניסה אפילו להקשיב למה שאמרתי לו. לפתע הבנתי שחוץ ממני, כולם מאמינים לו. כולם בטוחים שבאמת צחקתי על הסיפור העצוב שלו. הרגשתי כאילו שורפים אותי בתוך מדורה. פעם ראשונה שהבנתי את הכתוב, ישליך אדם עצמו אל האש ולא ילבין פני חברו ברבים. בשנה מסוים אנשים קלטו שזה הוא הגזים, ניסו לעזור, להגיד לו שירגע, והוא בשולו, לא מוכן. הוא התחיל לנעום עליי בפני אנשים, להגיד להם כמה אני רע, מה אני חושבת לעצמי. הרגשתי שאני עומדת להתעלף מרוב בושה ולחץ. אני יושבת ומדבר עליי, ואני לא יכול לעשות כלום, כי הוא פשוט נכנס להתקף במשך למעלה מרבע שעה. וגם אחרי שזה נגמר, הגוף שלי קיבל הלם מהמצב. אני פשוט לא הצלחתי להזיז את הגוף, כולי רעדתי. הדמעות עמדו לי בעיניים, כאבי בטן עזים ולחצים. אם לא די בזה, אצלנו בעבודה, כל דבר קטן, כולם, אבל כולם יודעים ומדברים על זה. הבושה לא נגמרה. שעובדים אמרו לי, מה עשית לו? למה צחקת עליו שסיפר סיפור כזה עצוב? לא מתאים לה. אני מנסה להסביר שראיתי במחשב. משום מה זה לא תפס, אף אחד לא הצליח לדמיין את מה שאני, אני ידעתי היטב שקרה. הלכתי הביתה באמצע עבודה, הדבר הראשון שעשיתי זה לבכות בחיית המורים. לפני כמה שעות בחיים לא צחקתי ככה, וכמה שעות אחרי... בחיים לא בכיתי ככה. הרגשתי שאני חייבת לפרוק את מה שעבר עליי. הגעתי למדרשייה, דיברתי עם הרבנית שלי שאני סומכת אליה בעיניים עצומות. אמרתי לה שאני לא רוצה לחזור למקום הזה בחיים. הרבנית הקשיבה לי עד הסוף, עודדה אותי, ואמרה, הקדוש ברוך הוא שלח לך ניסיון גדול משמיים, וזה לא ניסיון פשוט בכלל. אבל אנחנו צריכים לחשוב מה שהם רוצים מאיתנו. לאחר מכן ביקשה הזמן לחשוב, ולאחר כשעה היא ניגשת אליי שוב, אומרת, מצאתי רעיון מה שאת הולכת לעשות. אני חשבתי שתגיד לי להתלונן בהנהלה או משהו, אבל מה היא אומרת לי אם לא כך? השם אוהב שלום ורודף שלום, אני חושבת שכדאי שתתקשרי אליי ותתנצלי על מה שחשב שקרה. תסביר לו שזה לא מה שקרה, אבל בגלל שככה הוא הרגיש, את מבקשת סליחה. הייתי בהלם. אמרת לה, רבנית, נו מה? אחרי כל מה שהוא עשה לי, למה שאני אתקשר אליו? הוא רמז לי את הכבוד העצמי שלי. אם אני אתקשר אליו, הוא ירגיש שהוא צודק, הוא ימשיך לפגוע, לא רק בי, גם באנשים אחרים. אני חושב שצריך ללמד אותו לקח. הרבנית אמרה, אנחנו לא באים פה לחנך אף אחד, רק את עצמנו, ולדעת מה השם רוצה מאיתנו. הוא בטוח ב-100% שאת פגעת בו. הוא לא מעלה על דעתו אחרת. ואם ככה, הפגיעה שלו אמיתית, גם על הדבר שאינו אמיתי, התפקיד שלך. זה לפייס אותו. זה היה נראה לי הזוי, אבל ידעתי שכמה שזה קשה לי, אני הולכת לעשות את מה שהרבנית אמרה לי. היא הייתה מורת הדרך שלי. לא משנה מה התוצאה. זה רצון השם ממני עכשיו, וזה מה שאני הולכת לעשות. התקשרתי אליו בשעות הערב, הלב שלי דופק על 200. ומרוב לחץ שלא יצק עליי, ושלא ינתק בבפנים, אמרתי לעצמי, הרי אני באה לקיים מצוות עשה ככל אשר יורוך. הוא ענה לטלפון. אני נדמה לי שבינתיים היו כנראה שדיברו איתו ואמרו לו שהוא יגזים. אולי הוא עצמו קלט כמה דרך עליי. אני ניכר שהוא ציפה לאיזה איום. והוא ישר אמר, תראי, דיברו איתי ואני קטעתי איתו ואמרתי לו, בדיוק מה שהרבנית אמרה לי להגיד לו. חשבתי על מה שהיה היום ואני מאוד מתנצלת שנפגעת. אני רוצה לדבר איתך מחר ולהסביר לך את הכל. אתה תהיה במשרד? אמר לי, כן, בטח. מה, בשביל זה התקשה? אמרתי, כן, בשביל שלא תשעני, מה שנפגעת, גם אם זה היה בטעות. הוא אומר לי, אני יכול לומר לך משהו? אמרתי, כן. אני רוצה להגיד לך שמאוד, אבל מאוד מכבד אותך, ואין דבר שאת לא רוצה ממני תמיד ואת מקבלת, ואני נותן לך את הכי כבוד פה מכולם. אבל זה לא נעים לי שצחקת עליי. הסברתי לה שלא צחקתי אליו, ואני מאוד מעריכה אותו. הוא אמר לי שאני מעריך אותך, ושמח שהתקשרת. כל הכבוד לך שהתקשרת. סיימתי את השיחה. הייתי בלחץ, מה אני הולכת להגיד לו מחר? באותו ערב אני חושב שהרבנית שלי התחתנה והיא לא יכלה לדבר, ואני מחרת בשבע כבר הייתי צריכה להיות בעבודה. אז פשוט לא הלכתי. קשרתי לרבנית והיא אמרה לי לכתוב את הדברים. הכתיבה לי מילה במילה, התנצלות מלאה. רק בסוף הסבר שהכל נעשה בלי כוונה. אמרתי לרבנית, למה שאני אגיד סליחה? שהוא יגיד לי. היא שוב הרגיעה אותי ואמרה, זה מה שאני מציעה, את לא חייבת לעשות. את תראי שהקדוש ברוך הוא יגמול לך על זה. החלטתי לשמוע בקולה. הגעתי לעבודה וישר הבאתי לו את ההתנצלות ואמרתי לו, אנחנו צריכים לדבר. לא סיימתי את המשפט ואומר לי, אני מבקש ממך סליחה כשהגעתי אל הבוקר, מישהו הראה לי שאת הבדיחה שקיבלת, קיבלו הרבה מהעובדים במייל, ממש באותה שעה. את צדקת, אני עשיתי טעות גדולה. עכשיו אני יודע שבדיוק באותה שעה שאמרתי את הציפור שלי, את קיבלת הבדיחה שלך. עכשיו אני לא סולח לעצמי. לא יודע מה קרה לי, אני מצטער. בבקשה תסלחי לי, את כמו הבת שלי. הוא לא נרגע, אבל הלך לאותו אגף שאני עובדת, הוא ביקש מכולם לשתוק, וסיפר להם שהתברר שבאמת לא צחקתי עליו, ושזו הייתה טעות נורא מצידו, ושהוא מתנצל עד עומק הלב. אני חייבת לציין שהוא עשה להתנצלות שלו פרסום, בדיוק כמו הפגיעה שלו בי. כמו שהוא נפגע, ככה הוא התחרט. נרגע והלך לאותו מהרגע הזה והילך הוא שינה את היחס שלו אליי מהקצה לקצה. הוא התחיל לדאוג לי, לעזור לי, לארגן את הכיסא הכי טוב, את המזגן שיעבוד טוב, אפילו ביקש העלאה בשבילי במשכורת. פשוט הלך בכל הבניין ואמר לכולם, עובדים יקרים, מה שהיא מבקשת כולם עוזרים לה. אבל זה היה רק הקצה של הקצה של מה שקרה באמת. יום אחד הוא בא אליי ואומר, תגידי, בת כמה את? אני אומרת לו, בת 28. מה, 28 ועוד לא התחתנת? ככה, בטקט. אני אומרת לו, מה לעשות? יש תיקונים בעולם. ולי, תראי, יש לי בן. הוא אמנם קצת צעיר ממך, אבל אני אומר לו כל הזמן, יש בחורה שאתה חייב לפגוש. אמא לי, חשבתי לעצמי. זה בדיוק מה שחסר לי. הבן שלו. כבר דמיינתי לעצמי מישהו שמספר לי כמה רע לו בחיים, וגם צועק עליי שאני צוחקת עליו. כמה שלא אמרתי לו שום דבר, רק חייכתי ואמרתי, השאלה אם ירצה מישהו יותר גדולה ממנו? הוא אמר לי, האמת שלא. הוא בשום אופן לא מסכים, אבל אני משכנע אותו. בינתיים, קחי את השם שלו ותבררי. לקחתי את השם, וקיביתי שהבחור יהיה מספיק חזק בהתנגדות שלו לפגוש מישהו שיותר גדולה ממנו. סיפרתי על כך לרבנית, והיא אמרת לי, תני לי לברר. אחרי יום היא חוזרת לי ואומרת לי, תקשיבי לי טוב, תתפללי טוב טוב שיסכים להיפגש איתך. אני שואלת, וכי למה? והיא עונה, וכי ככה? כי זה בדיוק הבחור שמתאים לך. אינטליגנט, בעל תואר שני, יוצא סיירת, בחור משכמו ומעלה, עוצמתי ומניק, חזר בתשובה לפני 5 שנים. אמרתי, רגע, ומה עם עירת השמיים שלו? מצחיקה, היא אומרת, עם זה התחלתי. אני יודעת היטב שזה התנאי הראשון שלך, אבל אני גם יודעת שזה לא הייתה הבעיה שלך בשידוחים. יצאנו לך כל כך הרבה בחורים מירי שמיים, אבל הפריע לך שהם לא היו ברי שיח איתך. את זכרת שאני אמרתי לך כמה פעמים שלפעמים הקדוש ברוך הוא מעניש מישהו בזה שהוא מעלה אותו יותר מדי עם תארים וכבוד. אז הנה לך בחור שתוכלי לדעת שהוא באותו רמה אינטלקטואלית שלך, וככה תוכלי להרגיש טוב יותר שאת מדברת איתו על הילדים והטיטולים וניקוי הבית. שנינו צחקנו, זו הייתה בדיחה קבועה בינינו. השבוע, עוברים שבועיים, ופתאום הוא בא ואומר, תקשיבי, אני הכרחתי אותו להיפגש איתך. אני אומרת לו, זה נשמע רע. הוא לא הבין את ההערה, ואמר, אם היית רואה איך עשיתי את זה, אז זה היה נראה אפילו להיות עוד יותר רע. כי תראי מה אמרתי לו. אמרתי לו, תקשיב, אני לא מכריח אותך לטעום, אבל להיפגש, לאכול, אני לא מכריח אותך, אבל לטעום, כן, אתה תיפגש איתה, ואם לא תרצה, אני מבטיח לך שאני לא מצייץ אפילו, איך אני? אותי הוא כמובן לא שאל אם אני בעניין, פשוט קבע פגישה. נפגשנו, ובדקה הראשונה שהוא התחיל לדבר, אני ידעתי שזה הבחור שחיכיתי לו כל השנים. עדין, חכם, לא אחד שמתלהב, מאוד שקול ורגוע, גם מאוד ירא שמיים ואפילו צדיק. בדיוק מה שחיפשתי. הפגישה עברה מהר, ובסיומה הוא אמר לי בלי להתבלבל, תראי, מכיוון שהשטחן זה אבא שלי, וכמו שאני מכיר אותו, הוא יכול להודיע לך על ההחלטה שלי במערכת הקריזה, אז אני אומר הרבה פשטות שמבחינתי אני מסכים לפגישה שנייה. שתקתי קצת. הוא אמר, הבכתי אותך? אמרתי, לא, לא, אבל אני שוקלת את האופציה של מערכת הקריזה. אז אמרתי לו, ברור שכן. נפגשנו עוד כמה פגישות, ובכנתי זה היה מנוי וגמור. כמובן חיכיתי שכנהוג, הוא יעשה את הצעד. אבל לא היה זמן. לא, כנראה היה זמן, ואני מצידי לא לחצתי. בפגישה השמינית ששבנו ושתינו קולה, לפתע רעדה לי היד, והכוס נשמטה על השולחן והכתימה לי את כל החולצה והחצאית. אני לא מאמינה, אמרתי, בטח אני נראית נורא. וחוץ מזה גם נשמח לך קולה על הבגדים, הוא אמר. וכמו שצחקתי שם, לא צחקתי בחיים. זו הייתה בדיוק הבדיחה שגרמה לי לצחוק אז. והפעם, היא הייתה אפילו יותר מצחיקה, כי הייתה במציאות. וקרתה לי. ובתוך הצחוק הזה, אני שומעת אותו אומר, נדמה לי שסגרנו עכשיו מעגל. אבא שלי סיפר לי את הבדיחה הזאת, שנשלחה אלייך בטיימינג מאוד מסוים. עכשיו אנחנו יודעים שזה משמיים. כי היא גרמה בסופו של דבר שאנחנו ניפגש. זה הזמן לשאול אותך אם את מוכנה לשקול נישואים? ברור שהסכמתי. היום אנחנו נשואים עם שני ילדים, וכששואלים אותנו איך הכרנו, אנחנו אומרים, זה התחיל בבדיחה. יש כאלה שלוקחים את זה כפשוטו. אבל אני יודעת שזה לא הייתה רק הבדיחה. זה הייתה שבירת המידות שלי, הציות לרבנית, לבקש סליחה ממי שפגע בי כל כך. גם אם יכול להיות אבא שלי. והיום הוא באמת כמו אבא שלי. אם לא הייתי שומעת בכל הבדיחה הזאת, הייתה יכולה לגמר עצוב מכל הבחינות, גם במקום העבודה, וגם הדבר הכי חשוב בחיים, שידוך שלי, המשפחה שבניתי. הסליחה הזאת שביקשתי, גרמה לבדיחה היא, להיות הדבר הכי טוב, והכי משמח בחיים שלי.
Elokeinu Yishama B'yorei Yehuda U'v'chutzos Yerushalayim U'v'chutzos Yerushalayim Meheira Hashem Elokeinu Yishama B'yarei Yehuda U'v'chutzos Yerushalayim U'v'chutzos Yerushalayim Uniyari mimishay negina
Sorry.
את הקווים שלנו 03-593-93 בבקשה, מי שרוצה לשאול, לספר, פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.
בחסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
הילד קם בבוקר, נוטל ידיים, אומר מודה אני, מתפלל ואומר קריאת שמע. רבבות ילדי קרן ההסעות לא היו מתחילים כך את הבוקר אם לא הייתה הסעה שתיקח אותם כל יום ללמוד תורה בחינוך תורני. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם תזכו לילדים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
זוהי הודעה חשובה לציבור נהגי המוניות. בקרוב יעצרו אתכם פחות אנשים שכבד להם לסחוב שקיות.
בני ברק עוברת לקנות אחרת.
שלום, כאן אבישי כהן, יושב ראש עמותת מומחי מיגון ודלת. אני מזמין אותך להצטרף אלינו וללמוד מקצוע רווחי שישנה את מצבך הכלכלי מן הקצה אל הקצה. תלמד להיות מנעולן מקצועי שנותן שירותי מנעולנות לדלתות, בתים, כספות ורכבים. הקורס נמשך כחודש בשילוב מורה פרטי, ובסיומו תקבל תעודת מנעולן מוסמך ומורשה. שעת עבודה אחת ביום תניב לך מעל 13,000 שקלים בחודש. ולנרשמים עכשיו, ערכת ציוד לתחילת העבודה ופרסום למשך 3 שנים. חייגו עכשיו, כוכבי 9749, כוכבי 9749.
יריד הספרים השנתי של עיתון המבשר ועיריית ירושלים יוצא לדרך. אלפי ספרים מעשרות מכונים וחסידויות, שיעורי חסידות מגדולי המשפיעים, מכירה סינית, סיפורי ירושלים, חידונים, תחרויות ייחודיות ועוד. והכל בקו טלפון אחד. מתקשרים, מאזינים, מזמינים ומקבלים עד הבית. היריד יתקיים בימים ראשון עד חמישי, כף עד כף דלת בתמוז, בטלפון שמספרו 07-338-338-33 07-338-338-33.
החולצה שלך אהבה את המתכון של אחריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
יישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
בחסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
אנחנו עם המאזין הראשון, המאזין הראשון, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. קודם כל, תודה רבה על התוכניות, ממש אנחנו נהנים כל פעם מחדש, היום במיוחד היה ממש יפה. ממש תודה רבה. ככה, השאלה שלי היא כזאת, אני, ברוך השם יש לי ילדים, אבל השאלה לא לילד שלי, אני רברך שלומד עם בחור בכיתה עדיין, אני לומד איתו מהקורונה הראשונה, ושמתי לב, לקח לי זמן לשים לב שהוא מאוד מאוד שונה את המלמד שלו, ואחרי זה הבנתי שבגלל שהוא מאוד שחצן המלמד שלו, ובררתי, ומה שבררתי שזה באמת אמיתי. עכשיו, מה הצרה הגדולה? אנחנו כל הזמן...
רגע, עצור, כן תעצור. בן כמה ילד שלך?
זה לא ילד שלי, זה ילד שאני עובד איתו, הוא בן 13 וחצי.
אז לא מבין, בתור, אתה לומד עם ילד ב-13 וחצי?
כן, אני לומד איתו.
ובן 13 וחצי בא והולך נגד הרבה שלו כי הוא שחצן.
הוא לא הולך נגד, הוא לא עושה כלום נגדו. הוא ילד טוב, וגם המילה בנגיד שהוא ילד טוב. הוא רק פשוט שונה אותו בלב, והשנאה הזאת לא נותנת לו להקשיב. הוא אומר שהוא כן מקשיב, רק אני רואה שהוא לא מקשיב. הוא באמת משתדל להיות טוב, והוא באמת שונה אותו. והוא באמת לא עושה שום דבר רע, רק הוא לא מצליח לעשות גם דברים טובים. עכשיו, הצרה הגדולה שבגלל הקורונה, אז אין, עדות עלו תורה החליט שלו, אין תעודות, ובגלל שאין תעודות, אז כל הכיתות עולים ביחד עם המלמד שלהם, הוא אמור להיות איתם לפחות את פסח. וזה פסח של כיתה ח', כאילו זמן חורף של כיתה ח' שמאוד מאוד קובע לישיבות קטנות, וקיצור, אני אמור ללמוד איתו כל הזמן הזה, ואני מרגיש שאני לומד איתו מחדש, ובמקום להכין או לחזור, ואני רוצה מאוד לעזור לו, ואין פה באזור תלמוד תורה אחר להחליף, או רק פנימיות, ופנימיות זה כמעט לא שייך בגיל הזה. ובקיצור, אני מאוד רוצה לעזור לו, ואני לא יודע איך, אני מאוד אוהב אותו, הוא ילד שמשתדל להיות טוב. ורציתי לדעת אם יש דרך לעזור לו.
אז אני אגיד לך, הדרך לעזור לו, אני אגיד לך מה אני הייתי עושה עם הילדים שלי. יש כל מיני מורים, וכל מורה אפשר להגיד משהו. עכשיו, אם אתה נותן לי ילד לשלוט על זה, ולתת את ההערות שלו, עכשיו ילדים יכולים להיות מאוד ציניים, מאוד חכמים, ולזרוק לך דברים, לפעמים ההורים נהנים מהילדים, וכשזה התחילת, זה להכניס לילד את הרע לראשון בחיים שלו. כשהוא אומר משהו למורה, משהו, איזה בדיחה טובה, או איזה משהו, אמור שלי ככה וככה, הוא רואה את אבא שלו מבסוט ממנו, תקשיב לי טוב, זה תחילת, בסוף זה יגיע אליו גם. זה בסוף יגיע להורה גם כן. ולכן אני מציע הצעה הכי טובה, בתור מורה ובתור גם לדבר עם ההורים, לעשות מה שאני עושה עם הילדים. זה המורה שלך. אתה תלמד להסתדר איתו. לא הוא איתך, אתה איתו.
ובכללים הפשוטים והיבשים הוא מסתדר, אין למלמד שום טענות עליו, הוא פשוט לא מצליח להקשיב לו כי הוא רואה בו בן אדם שחצן, וכל בן אדם רגיל נגעל משחצנים. אתה מבין? כאילו אין לו, הוא ילד טוב, הוא לא עושה שום בעיות, אני רק רוצה שהוא יקשיב לו. והוא לא פוחד ממבחנים, הוא יודע שהוא ילד טוב אז לא יעשו לו כלום, ילדים טובים שלא מקשיבים והוא לא מפריע לאחרים ללמוד, הוא יודע שלא יעשו לו כלום.
אני לא מבין, האם הוא עושה דברים, אם הוא עושה דברים רעים, אתם צריכים לעשות, שיפסיק לעשות את הדברים הרעים.
לא, 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 הוא לא עושה שום דבר רע, הוא רק לא מצליח להקשיב לו, כי הוא באמת שונא אותו. הוא לא מצליח, הוא ממש לא, כאילו לא מסמפת אותו במילה עדינה.
אתם לא צריכים לתת לו לגיטימציה לזה. אתם לא צריכים לתת לו לגיטימציה לזה, ואם הוא, שוב, מקשיב, לא מקשיב, זה אחד, אבל ברגע שאתם נותנים לו... סיג ושיח, אתם נותנים לו איזה תצדקי, זה משהו שהוא בזה צודק, או אפילו לא צודק, או מוכים בשפה רפה, לא, אתה בכל אופן חייב. אני עם ילד שלי, אני אומר לך באמת, ילד שלי היה בא ואומר לי דבר כזה, הייתי אומר לו, תקשיב לי טוב, אני לא רוצה לשמוע אותך אומר דבר כזה, אני לא רוצה לשמוע שמישהו אומר שאתה אומר דבר כזה, אתה, את הדברים האלה תשמור לעצמך, שוב, שחצן לא שחצן, זה לא עניין שלך, וגם אני לא חושב שהוא שחצן, כן? זה ילד יכול להגיד כל מיני דברים. אבל אם אנחנו נתחיל ככה, גם עליך הוא יגיד, גם על הרב שלו, וגם על האבא שלו, וגם על האמא שלו, ייתן להם ציונים. אנחנו צריכים ללמד, הוא המורה שלך, אתה כעת איזה, הוא עשה לך משהו, אם הוא פגע בך, תבוא אלינו. לא פגע בך, אתה לא סובל אותו. אתה תלמד ממנו, כי הוא, אתה תלמד מה שהוא מלמד אותך, כי זה מה שצריך לעשות, את ההערות שלך, תשאיר לעצמך. אנחנו לא נגמור עם זה, תבינו, אנחנו לא נגמור, אני יודע שיש הרבה, אני מוכן לפתוח את זה לביקור בשעה הבאה, אבל אני ממש מזהיר אנשים, הילדים יודעים, יודעים להדליק אותנו, הם יודעים להגיד דברים שהדליקו אותנו.
ואיפה המקום של לגלות הבנה לילד להראות שאנחנו מבינים אותו, לא להבין אותו בכלל?
זה לא עניין של... לא בדבר הזה. מה העניין שלך? אתה לא תדבר נגד המלמד שלך, לא, זה המלמד שלך, הוא הרביץ לך, הוא עשה לך משהו, אתה לא סובל כשהוא שחצן, אז אתה תלמד, קודם כל אני הייתי אומר, בוא נניח שזה נכון, אתה תלמד, אתה צריך לעבוד מול אנשים, יהיה לך מחר בוס שחצן, יהיה לך מחר שכן שחצן, אתה צריך או שבר שחצן, אתה צריך להסתדר איתו, אתה תסתדר איתו, אתה לא תחנך אותו, הוא המחנך שלך, מישהו אחר יחנך אותו.
הוא לא מנסה לחנך אותו האמת.
אבל בדרך שלו איכשהו.
טוב, הבנתי. ממש תודה רבה.
100%.
ממש תודה רבה.
טוב. סלחה. אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים.
שלום.
כן.
אני התקשרתי ונגיע לילד בן 5.
כן.
שככה, במשך היום, הרבה פעמים אני נכנסת אותו למין כמו... כאילו נלחמים אחד בשני, הוא כל הזמן מנסה להכעיס או לעשות דברים שעשו.
בן כמה?
בן 5.
למה, מה, איזה דברים למשל הוא מנסה לעשות?
כל מיני דברים מסוכנים, דברים שאומרים לו אל תעשה, הוא עושה בכל זאת, לא לטפס על מעקה של מדרגות והוא מטפס. אחרי מהירים לו, נותנים לו עונש לעלות לחדר, אז הוא עולה, אבל בדרך הוא גם זורק מילים, כאילו לא בא לי, נעשה מה שבא לי, כל מיני דברים, שאם הוא גם ממשיך עם מילים, אתם חוצפנים, כעסנים, כועסים, הורים שכועסים, לא בא לי להיות בבית הזה, איך הם מתמודדים, כאילו מה אומרים לו במצב, עונים לו, לא עונים לו.
אתם מנישים אותו, אבל לא עונה של, אתם אומרים לו, אמרת כזה וכזה דבר, תנש, זה הכל.
לפעמים אני מעלה אותו לחדר, אבל גם בחדר הוא פשוט כאילו צועק המון מילים של אתם כועסים, אתם כעסנים, ואם עולים עליו אז בואי בדלת, או משחקים הידית, זורק דברים, הופך דברים.
אז כשילד משתולל, מה שמותר לעשות זה לעשות לו מה שנקרא, איך קוראים לזה, ריסון. כלומר, תפס אותו ככה חזק, הוא ילד בן 5, לא להרביץ, אבל לעשות לו ריסון במשך רבע שעה, עד שהוא נרגע או נרדם. כלומר, זה הכל. לא מפחיד אותי השתוללות של ילד, בטח לא בן 5. ילד בן 5 שמשתולל, אנחנו עושים לו ריסון אמיתי, שזה באמת רבע שעה, זה אומר רבע שעה שצריך להיות רגוע. אם הוא אחרי 14 דקות עוד פעם משתולל, אז עוד רבע שעה. זאת אומרת, פעם אחת הם תשבו ואתם בעצם מחבקים אותו חזק, ובעצם לא נותנים לו לזוז, ואומרים לו, אתה, בעצם אתם משדרים לו, אנחנו יותר חזקים, אנחנו אוהבים אותך.
כן.
אבל לא, את לא עושה את זה נכון, כי אם עושים את זה נכון, לא צריך לעשות את זה יותר מפעמיים בחיים. עושים את זה, לא שהוא אחר כך אומר, טוב, אני ילד טוב, תעזבו אותי. לא, גם אם אתה ילד טוב, לא עוזבים אותך. עכשיו, רבע שעה, לא, אתה לא אומרים לו את המילה רבע שעה, הוא לא יודע כמה, מצילו זה נצח. אתם מחזיקים אותו, ואתם צריכים לספור בשעון רבע שעה שהוא רגוע, מאז שהוא השתולל. ואם אחרי 14 וחצי דקות הוא עוד עשה עוד תנועה, עוד רבע שעה. הוא צריך להבין שעד ואז תעשו את זה כמה פעמים, הוא יראה שאתם לא, זה לא אופציה להשתולל.
אוקיי. עכשיו, אם במשך היום גם הוא מסתכל עליי, שאני אסתכל עליו, אז הוא עושה נגיד כל מיני דברים קטנים שאני הרבה כאילו צריכה להעיר לו עליהם. יש דברים שאני צריכה לא להעיר לו עליהם, או להמשיך להעיר לו על כל מיני דברים שהוא מנסה לעשות דווקא?
קודם כל, מה זה דווקא? אם הוא מצפצף עלייך, תשלמי לו. את יותר חזקה ממנו, תבין, זה לא כזה קשה. את יותר חזקה ממנו. ואם הילד עושה משהו לא בסדר, אז אומרים לו לא לעשות. הוא מצפצף, יש את האפשרות להחזיר אותו הביתה, נגיד הוא נמצא בחצר, לא, אתה חוזר עכשיו הביתה, אתה לא מקבל עכשיו את האופניים. פשוט לתת לו, לשלם על זה. עשית, תשלם. משתולל? הרי השתוללות באה כדי למחות. משתולל? כיסות. חד משמעית, אני רוצה להגיד פה לכל ההורים. אנשים פוחדים לפעמים עם ילד בשנתיים, שלוש, ארבע, חמים, הוא לא יכול להיות יותר חזק מכם. החוכמה היא להרגיע את עצמנו, לא לבוא בעצבים, לא לבוא בכעס, לא לבוא, אני אראה לך, אני אצח אותך. נגיד לו, עשית כך וכך, יש על זה תשלום. עכשיו, הוא מתחיל להשתולל, ניסון. הוא פשוט לא אמרת דבר שלא צריך, בוא תראה מה יקרה. עובר, מגיע משהו, הוא מבקש משהו, אתה זוכר שאמרת כך וכך? לא אומרים כך, ולא נותנים לו, לא מבטרים בשום פנים ואופן. אמרת, לא תגיד דברים כאלה. חודש אחד, הילד הכי עדין בעולם.
אבל הוא חוזר על זה עוד פעם, אני אומרת לו, אתה לא מקבל, כי אמרת כך וכך.
לא משנה, אז אני אומר לך שאם חודש תעשי את זה בצורה, כל הדברים יחד, גם את הריסון, גם את הזה, את תראי שזה לא, וגם לא, אתם צריכים לעשות את שלכם.
אוקיי.
כמו שמי שכל הזמן נוסע באדום, אז יצרו אותו פה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שיבין. יש כאלה שלוקח להם מהר להבין, יש כאלה שלוקח להם קצת יותר, יש כאלה שעונש כבד, ויש כאלה שפחות. זה הכל. כל ילד ככה. אל תיבעלי מהילד שלך. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, הטלפון שלנו 03-593-93, תודה לאורי כהן הטכנאי, תודה לשלומי פולק המפיק, אנחנו נחזור לכאן בשעה הבאה של עצות מהחיים.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.